אהלן ליאור, מה נשמע?
בסדר אלכס, מה קורה?
בסדר, הכל טוב, אתה יודע, אוגוסט, חמים, חמים מאוד.
כן, וגם במקרה שלך, שלושה ילדים בלי מסגרות, או מסגרות חלקיות, או לא יודע איך קוראים לזה.
בדיוק, סופר את הימים, אתה יודע, לנסוע כבר לחול, לנוח קצת.
כן, כן, הבנתי שאתם נוסעים לאזור נחמד שהייתי בו לאחרונה. נדבר על זה גם עוד מעט, אולי קצת יצא לי גם להיות בג'ירונה, אבל בוא, אי אפשר שלא להתחיל ממה שקרה בשבת האחרונה עם התאונה שהייתה, ואתה יודע, אני יכול להגיד לך, אותנו זה תפס ממש באמצע רכיבה, והיינו באזור גבעת עדה, שזה אפילו גיאוגרפית לא רחוק, וזה גם האזור ש... שהקבוצה... שאתה יודע, הייתה חלק ממנה רוכבת שם, לא מעט, שלימור, אתה יודע, התאמנה בה ניטרו, שאנחנו גם מכירים את המאמנים ומכירים את הקבוצה והכל. אז קודם כל, אתה יודע, אנחנו צריכים לאחל החלמה מהירה לפצועים, ולהשתתף בצערם של כל מי שאתה יודע, הכיר אותה, גם משפחה, חברים, הקבוצה שלה, ואתה יודע, מקרה עצוב, מזעזע, טרגי, לא יודע, אין לי מילים.
כן, שמע, ואתה יודע, זה כל פעם חוזר על עצמו, אתה יודע, כל פעם, אתה יודע, עצוב, עצוב לשמוע את זה, ותמיד אתה גם חושב, רגע, איך היה אפשר למנוע את זה? ואני חושב שאתה פשוט מבין שזה, אתה יודע, זה יכול לקרות לכל אחד. ממש ככה, כי אתה יודע, גם הבנתי ש... זה גם לא שהם רחבו באיזה כביש מהיר או משהו כזה, נכון? הם רחבו באיזה אימון עליות, ליד חריש, משהו, אתה יודע, יחסית כזה, אפשר להגיד מבודד, וגם שם זה קרה. שמע, אני לא, באמת, לא יודע מה להגיד לך, אבל אני חושב שכן, לאט לאט אנחנו רואים שעוד יותר אנשים עוזבים את רכיבת הכביש.
כן, לגמרי. כל מקרה כזה, אתה יודע, הוא מזעזע את כל הרוכבים, את כל המשפחות של הרוכבים, אתה יודע, את כל מי שמעורב בענף הזה. ותשמע, אני, אתה יודע, מדבר על התהליך הזה כבר כמה שנים טובות, אתה יודע, אני רוכב על הכביש מעל 25 שנה, ולאורך השנים האלה איבדנו המון אנשים, אתלטים ורוכבים שרכבו על הכביש ונפגעו מכלי רכב. וזה מרגיש שזה, אתה יודע, רק הולך ונהיה יותר גרוע. הכבישים נהיים הרבה יותר צפופים, המחלפים הם לא לטובתנו, כי אתה יודע, זה הרבה יותר מסוכן, פעם היה רמזורים, זה עוד איכשהו יותר טוב. אתה יודע, אנשים בטלפונים, שמים אלכוהול ביום שבת בבוקר, אתה יודע, יפים, זה אנשים היפים כאילו חוזרים מסיבות. יותר מדי אלמנטים שמאוד מעלים את הסיכון, וגם אני חושב שמאז הקורונה וגם המלחמה, גם חלק מהדברים אולי השתנו, כי אני תמיד מרגיש שהמכוניות מרוץ והאופנועים, שאתה יודע, גם רוצים ללכת לפרוק קצת בסוף שבוע, מתנקזים לאותם כבישים שלנו כמעט כל סוף שבוע. ונוצרת איזו דינמיקה שהיא גם מסוכנת, אבל היא גם לא נעימה לאף אחד. ואתה יודע, אני אומר לאנשים, נהיה מסוכן לרכוב על הכביש, אבל גם נהיה פחות נעים. כאילו, אתה בסטרס כל הזמן. זהו.
נכון, זה הסטרס, ואתה יודע, יש גם את כל הסרטונים האלה של כמעט, וגם, אני זוכר איפה זה היה מצובה או מנסרים, גם לא מזמן איזה אופנוע שכמעט שם מתנגש ברוכבים.
כן.
ועוד הרבה מקרים, ובאמת, שמע, זה באיזשהו מקום כבר נהיה עניין של מזל, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אתה יודע, אתה רוכב בחוץ, אתה באמת בסטרס, אני חושב שהצליח לך לפחות בעיקר בגלל הפלאפונים, אתה יודע, רוב האנשים שנוהגים, אתה יודע, בכלל בשעות האלה, כן, בטלפון, אז אני אגיד לך תכלס, אני נניח שיוצא, הרבה פעמים יוצא בשישי בבוקר לרכיבה, אני דווקא יוצא בשעות שקצת יותר עמוס, כי כן. איכשהו אני מרגיש שדווקא שקצת יותר עמוס, אז אולי גם הנהגים קצת יותר מרוכזים, וגם אני מנסה לרכב פחות בכבישים מרכזיים, אבל הנה גם פה אתה רואה שזה לא עזר, אז באמת אין לי שום פתרון לזה, ואני גם לא רוצה להגיד להפסיק לרכב בכביש.
תשמע, אני אוהב לרכב בכביש בעיקרון, אתה יודע, אבל זה נהיה פחות ופחות, לא יודע איך לקרוא לזה, בטיחותי, נעים והכל, כמו שאמרתי, ואני מנסה להוריד את האנשים מהכביש, בטח ובטח באמצע השבוע, מי שרוכב על הכביש באמצע השבוע, בלי רכב ליווי, אתה יודע, כל הרכיבות העצמאיות האלה, שעוד פעם, לפני הרבה שנים הייתי עושה אותם, וגם היה באמת הרבה פחות בעיה, אתה יודע, אתה זוכר את הימים שהיינו לפני 15 שנה נפגשים באלונים, עושים כמה הקפות בעמק ישראל, ואתה יודע, מבסוטים.
כי לא חושבים על זה בכלל.
נכון, נכון. היום אני, אין לי אומץ לרכוב בכביש בעמק ישראל, אפילו לא בשבת עם רכב ליווי, אוקיי?
ממש,
הקפת
ממש
העמק, מה שנקרא. אז בטח לא באמצע השבוע, ובטח לא לבד, וזה כמו פעם. וכן, אני מעודד את האנשים לרדת מהכביש בגדול, אתה יודע, לרכוב על הטריינר, לרכוב שטח. בשנים האחרונות התפתח מאוד הקטע של הגרבל, ואני חושב שהרבה רוכבים עוברים מהכביש לגרבל בעולם, גם בגלל הקטע הבטיחותי, וכבר דיברנו על זה גם פה כמה פעמים, אתה יודע, נבחרת ישראל נגיד בטריאטלון, ואתה יודע, רוכבים על אופני גרבל בשוטף, מתאמנים, ולא על כביש. ואנחנו רואים את זה גם בעולם, כי גם בעולם נהייתה בעיה, לא רק בישראל, אולי בישראל זה חמור במיוחד, אבל גם באמריקה, אוסטרליה, אירופה.
גם באמריקה יש הרבה תאונות, גם שם.
כן, כן, כן. ובאמת הגרבל אולי זה, אתה יודע, באמת פתרון טוב בהקשר הזה, חוץ מזה שזה גם בעיני ענף מגניב וחדש וכזה מרענן והכל, אבל אני, אתה יודע, הייתי בג'ירונה לפני, חזרתי לפני, לא יודע, 10 ימים. הייתי בטרק, וכשתכננו את הטרק, אמרתי לאדווה, תקשיבי, אחרי הטרק, אם אנחנו נשארים כזה בגזרה לעוד איזה יום יומיים, ברצלונה וזה, אז אני חייב רגע לנסוע לג'ירונה, לראות מה הסיפור של העיר הזאת, לא הייתי שם אף פעם. וסקרן אותי, סקרן אותי רגע לראות, ואתה יודע, כי אנחנו רואים את כל המקצוענים שגרים שם, גם הרוכבים וגם הטריאטלטים, את כל הסצנת אופניים שם, והגרבל, ואתה יודע, חנויות, בתי קפה, נראה שכאילו יש שם קטע עם אופניים וזה. ובאמת נסענו לג'ירונה, בסופו של דבר גם ישנו שם 2 לילות, וגם נהננו, אהבנו, העיר ממש כיפית ונחמדה. ויצאתי לרוץ עם אדווה, יצאנו מהעיר, מהמלון שישנו בו, ותוך איזה 5 דקות מצאנו את עצמנו כבר על שבילי אפר, גרבל, כאלה, כמו שאתה רק רואה בסרטונים, ואף פעם אתה לא פוגש בישראל. שביל מושלם כזה של, אתה יודע, מין חצץ כזה דק, מעודק, שאפשר לרכוב עליו אפילו עם אופני כביש, וסופר כיף לרוץ עליו. ואתה כל כמה מאות מטרים מגיע לאיזה פיצול, ויש מלא שבילים כאלה, וזה ביציאה מהעיר, כן? אתה רק יוצא מהעיר, אתה תוך 5 דקות באין ספור שבילים האלה. ולא רצנו הרבה, כי היינו אחרי הטרק והכל, אבל היה כזה כיף, כאילו, ואז גם אתה רואה את החבר'ה על האופני גרבל, על השבילים האלה. וכשאתה שם, אתה מבין ממש את הסצנה של הגרבל, כי זה אופטימלי שם, כאילו, ממה שהספקתי לראות, כן? ואתה רואה רוכבים כל היום, בכל שעה, גם כביש, גם גרבל, ומלא בתי קפה, וסצנת אופניים, וחנויות אופניים, וזה, וואו, באמת נחמדה.
מה, וחוץ מזה, מה עוד עשית? זה לא רק הגרבל, זה לא רק הריצה שם בג'ירונה, עשית גם טרק די רציני, לא? בוא תספר קצת גם מעבר.
כן, עשינו כמה ימים טרק בפירינים, טרק ביקטות כזה, שאתה הולך עם כל הציוד על הגב, וזה, אני חושב שגם על זה דיברנו כבר בעבר באחד הפודקאסטים, כי תמיד אני אומר, אתה יודע, כשאתה נוסע לטרק כזה, אתה אומר, וואי, אני לא אתאמן כמה ימים, אבל אני אומר, זה אימון מעולה, כי אתה גם הולך הרבה ברגל, גם אתה הולך בטופוגרפיה קשה, עליות, ירידות, אתה גם הולך עם משקל, ובמקרה הזה גם הלכנו בגובה, וישנו בגובה, אז אמנם זה לא הרבה זמן, אתה לא באמת מספיק לקבל אפקט מספיק משמעותי של גובה, אבל אתה בטוח לא יורד בכושר מכמה ימים כאלה של הליכה, שם בפירינאים, עוד פעם, עם המסלולים שהלכנו, עם הציוד על הגב והכל, אז לא היה לי שום רגשות אשם בקטע הזה שאני לא מתאמן כמה ימים. והאמת, רצתי פעם אחת לפני הטרק, ביום אחרי שהגענו, ופעם אחת רצנו אחרי הטרק, וזהו, עשינו טרק מאוד יפה בפירינאים, באיזו שמורה שאין לי שום יכולת להגיד את השם שלה. אבל זהו, היה גם כיף, גם מגניב, וגם אחלה אימון לרגליים בסוף, כן? מחזק את הרגליים.
מגניב, מגניב. והאמת, אתה יודע, עשית לי גם חשק, ואתה יודע שסיפרת על זה, גם ראיתי את התמונות, ומסתבר גם שממש במקרה אני נוסע לאותם מקומות, ממש כן. עוד שבוע. אז אני מקווה שזה באמת יהיה כמו בתמונות שלך. אבל
אתה צריך לעלות גבוה להרים כדי להגיע לתמונות האלה, כן?
כן, כן. יותר קשוח עם שלושה ילדים קטנים. אבל כן, אבל שמע, אני כן רוצה להגיד שבאמת אני חושב שרואים את ג'ירונה באמת, לפחות בקיץ האחרון, קופץ לי, בוא נגיד, הרבה חברים, הרבה אנשים נוסעים לשם גם להתאמן, למחנות אימון, וזה נשמע מקום די מושלב, וגם, אתה יודע, אנחנו גם יודעים את זה, מכל המקצוענים שחיים שם, מתאמנים, שכנראה זה באמת גן עדן כזה לאימונים, כי יש שם מלא מסלולים, וכנראה גם הנהגים שם, לפחות אם אתה רוכב, מאוד מתחשבים. אז מגניב לאללה. לצערי, לא יצא לי לבקר שם, אבל אולי פעם אחרת.
בדיוק, פעם אחרת, כן. עוד נחזור.
כן, טוב. אז במעבר חד מזה, בואו נחזור ונדבר קצת על נושאים מקצועיים. אז שמע, שמעתי נכון, אמרת לי שעשית טסט FTP לא מזמן? מה?
כן, כן, כן. האמת שעשיתי טסט קצת שונה מבדרך כלל. אני עשיתי טסט כאילו עם אופני הרים, בשטח, באיזו עלייה מתונה. אני אספר טיפה, עשינו אותה בעצם את הסוג של פורמט קוגן קלאסי כזה. עשינו חימום, ואז עשינו 5 דקות פול גז, שבעצם אני תמיד אומר שאם לא עושים את הקטע הזה, אז זה מאוד בעייתי, את 5 דקות הראשונות.
איפה עושים את זה? זה בעלייה 5 דקות? או...
כן, זה היה בעלייה, עלייה לא קיר, כן? לא עכשיו איזה קיר של 10%, אבל זה היה עלייה מתונה. בשטח, שזה לא אופטימלי מהבחינה שכאילו, אתה יודע, אתה לא באחיזה מלאה, ואתה קצת כזה צריך גם להחזיק את הכידון וזה, קצת קפיצות, חלק מזה היה אספלט, חלק דרך אפר. ועשינו את 5 דקות פול גז, ואז כמה דקות קל, ואז את 20 דקות פול גז, שבעצם 20 דקות זה החלק הרלוונטי ביותר לטסט, למרות שגם אפשר ללמוד לא מעט מה5 דקות, אבל שוב, אני תמיד אומר שצריך לעשות את 5 דקות האלה בשביל קצת להטיש וקצת לנרמל את התוצאה של ה-20 דקות. הרבה זמן לא עשיתי טסט, אבל אתה יודע, ידעתי פחות או יותר מה ה-FTP שלי ולא טעיתי בגדול. אז אתה יודע, לא למדתי משהו מאוד מאוד שונה וחדש ממה שחשבתי. אני אגיד כמה דברים בהקשר הזה. קודם כל, אני חושב שזה טוב לעשות טסט FTP מדי פעם, או בצורה יזומה, או בדרך אחרת, כי זה נותן לך איזשהו עוגן להבין רגע איפה אתה עומד ולהתחיל ממנו והכל. מצד שני, אני חושב שלאנשי ברזל וספורטי סיבולת וזה, הנתון FTP הוא nice to have, הוא חשוב לדעת אותו בשביל להכניס בשעון, כדי שאם עכשיו אני אומר לך 70% מה-FTP, אז תדע 70% ממה. אבל הקורלציה בין ה-FTP שלך לבין היכולת שלך באופניים, היא מוגבלת. זה מה שאני אומר, אני אומר את זה כבר הרבה שנים, ואני חושב שבתקופה האחרונה אנחנו מקבלים איזה הרבה חיזוקים, כי מדברים המון על המושג שנקרא durability, שאני, אתה יודע, קורא לזה עמידות כבר הרבה שנים בעברית, עומק ועמידות, ואני חושב שזה הרבה פעמים הרבה יותר רלוונטי מאשר ה-FTP, והבעיה של הרבה אנשים היא לא להחזיק 20 דקות, ואפילו לא להחזיק שעה פול גז, אלא להחזיק יותר שעות מזה ולהמשיך לנסוע טוב, מה שנקרא. אז קודם כל אני קונספטואלית בעד לעשות FTP, ואני בעד שאנשים ידעו מה ה-FTP שלהם, אבל גם אפשר לעשות זה באמצעים אחרים. למשל, אם עכשיו בן אדם עושה איזו תחרות מאוד קצרה וחזקה, אז הוא יכול על בסיס זה לדעת מה ה-FTP שלו כנראה, בצורה די טובה. עוד פעם, אם זה עכשיו תחרות נגש, או טריאטלון אולימפי, או אתה יודע, אפילו תחרות טיפה יותר ארוכה, די קל מתוך הנתונים של התחרות להבין פחות או יותר מה ה-FTP שלך. אוקיי? ואם לא, אז אפשר לעשות טסט. אפשר לעשות טסט כמובן בחוץ, אפשר על טריינר.
רגע, חכה לי, לפני שאתה מגיע לזה, יש לי כמה שאלות.
אוקיי.
טוב, קודם כל, למה החלטת לעשות את הטסט FTP?
אני אגיד לך, עשינו את הטסט, היינו כמה חבר'ה מ-Off Zone, שבעצם מתכוננים לאפיק, ובעצם הרעיון היה, לפני שמתחילים את המאני טיים של ההכנה, לוודא שכולם מקוילים על ה-FTP שלהם. זהו, אתה יודע, פשוט רגע לעשות איזה אישור קו כזה, לראות שכולם מקוילים, והנתון בשעון של אנשים נכון, וזה כן נותן גם אנשים אולי איזושהי אינדיקציה מה מצבם, וגם אולי מה מצבם ביחס למישהו אחר, נגיד אם מישהו רוכב משותף ועשו את הטסט ביחד, אז גם אתה רואה מה היכולות של כל אחד. שוב, זה יכולות מאוד ספציפיות, כי זה לא אומר איך כל אחד בסוף ירכוב באפיק, אבל זה כן נותן לך איזושהי אינדיקציה.
זהו, אז זה כאילו, אני מבין את זה, אבל זה באמת מפתיע אותי, כי אתה גם, כשאני מדבר על העמידות, על הדיורביליטי באמת, באמת בשנים כן. האחרונות אני חושב שיש הרבה מאוד שאלות לגבי הטסט FTP, האם באמת נכון לבצע את זה, האם באמת זה מדד כל כך מדויק כמו שחשבנו שנים, ואני לא חושב שראיתי כל כך הרבה ספקות לגבי הטסט הזה, כמו שקראתי, לא יודע, בשנה, שנתיים האחרונות. אבל זהו, אבל
אני אגיד לך כמה דברים. אחד, אני הראשון שמעלה את הספקות, לא על המיימנות של הטסט, על החשיבות של הנתון, FTP. עכשיו, שוב אני אומר, הנתון הזה כן חשוב, כי אם אין לך אותו בגרמין, איזשהו עוגן, אז אתה בבעיה, אתה מבין מה אני מכוון? כי עכשיו אתה רוצה לעשות איזשהו סט, איזשהו אימון, אתה מבין כאילו, אז כן חשוב לדעת ה-FTP. שוב, לא חייבים לעשות טסט בהכרח בצורה הזה, אפשר לחזות את ה-FTP, לנתח אותו גם בלי טסט כזה מובנה, אבל אני גם חושב שהרבה פעמים אנחנו נורא טובים בלקחת משהו, להשתמש בו, ואז מגיע איזה קונספט חדש ומשמידים את הקונספט הקודם. אוקיי? אני אתן לך דוגמה. הרבה שנים רכבנו עם מדד אופק, ואז הגיעו מדי וטים, אז אנשים הפסיקו לרכוב עם מדד אופק. טוב, הדופק זה כבר לא רלוונטי, יש לי מעט וטים. ואני לא בעד הדבר הזה, אני אומר, הדופק הוא עדיין רלוונטי, אני עדיין רוכב עם מעט דופק. ואני רוכב בעיקר לפי וטים. עכשיו, אותו דבר פה, זה שאנחנו מדברים על דורביליטי, ואומרים שבסוף זה אולי הדבר החשוב, נגיד, באיש ברזל ובתחרות ציבולת כמו אפיק, זה עדיין לא אומר שאנחנו לא רוצים לדעת מה ה-FTP, ועדיין, אתה יודע, מהרבה בחינות. וגם, אם אתה רוצה לנתח, נגיד, התקדמות של מישהו והכל, אז הטסט FTP הוא דרך טובה לעשות אותו פעם בכמה שבועות, נגיד, ולראות אם השתפרת או נסוגת או, אתה יודע, דברים כאלה.
כן, אבל, בשביל ניתוח התקדמות, אתה לא חייב טסט כזה גיהנום גם. כאילו, כביכול היית יכול לעשות גם בדיקה יותר פשוטה אחרת.
נכון. נכון, נכון, נכון. אני אגיד לך, אני חושב שגם דיברנו על זה כבר כמה פעמים. אני חושב שאם מישהו היום רוצה לעשות טסט טוב, אז זה אחת משתי אפשרויות הבאות. אפשרות ראשונה, לעשות נגיד חימום, לעשות את הטסט FTP כמו שעשינו, נגיד 5 דקות קל, ואז כמה דקות קל, ואז 20 דקות, או אפילו לצורך העניין לוותר על ה5 דקות. לעשות חימום, לעשות 20 דקות הכי טוב שאתה יכול. נגיד יצא לך 200 וט, אוקיי? סבבה. ואז לרכוב עוד, נגיד, שעתיים רגוע, או 3 שעות רגוע, או לא יודע, לשרוף עוד נגיד 1,500 קלוריות ברכיבה, ואז לעשות את הטסט שוב, בשאיפה באותו מקום. את אותו טסט, נגיד עוד פעם 20 דקות, ולראות...
זה רעיון מגניב.
ולראות מה הפער, לראות מה הפער באחוזים בתוצאות. נגיד שעשית 200 וט, ואז רכבת עוד שעתיים וחצי, שלוש, נגיד רגוע, רכיבה בזון 2 נגיד, בסדר? נקרא לזה זון 2. חזרת לאותו מקום ועשית עוד פעם את הטסט, אוקיי? עכשיו השאלה, בכמה אחוזים ירדת? האם ירדת מ-200 לנגיד, סתם, לא יודע, 188? וואלה, בסדר, לא רע, כאילו, אחוזים די קטנים, כאילו, אתה יודע, זה... נגיד 6%, זה בסדר, זה סביר נראה לי. או שירדת ל-170, שזה 15%, ואז זה אומר שירדת מאוד. ואם ירדת מאוד, אז או שהעמידות שלך היא לא מספיק טובה, או שלא הכנסת מספיק קלוריות ונוזלים, או שגם וגם, כלומר, יש פה הרבה פקטורים, אבל הם בהחלט יכולים לנבא יותר טוב מי ייסע יותר טוב, נגיד, בתחרות כמו אפיק ישראל, או בשעה החמישית ברכיבה באיירומן, או משהו כזה. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו... והיום זה הכיוון. היום זה הכיוון. הדברים האלה, הטסטים האלה של ה... או פעמיים באותה רכיבה, או רק לעשות בחלק האחרון של הרכיבה.
אז האמת שאני ממש ממש שמח על הדוגמה הזאת שנתת, כי באמת זה, דעתי, דוגמה מושלמת למה שכביכול... טסט שהוא הרבה יותר נכון, כי גם קודם כל אנחנו פודקאסט סיבולת, כן? אז אנחנו מדברים על באמת מאמצים יותר ארוכים, ואתה יודע, שנינו עשינו כבר הרבה תחרויות, באמת אני חושב שעם הניסיון של התחרות, אני מבין באמת שהמדד הזה של FTP, אם אתה עושה את הטסט כמו שהוא, גם אתה יודע, ביום של הטסט אתה עושה, אתה בא מוכן לזה, אתה ממוקד, אתה עושה את זה בתנאים מאוד סטריליים, או לא, נדבר גם על זה, מוציא כן. איזה מספר גבוה, ואני חושב שזה כן נותן לך איזה מדד, יותר אולי מדד לכושר שלך, כמו שאמרת, מדד יחסי, נניח לקודם, לאיפה אתה נמצא, אבל אם באמת זה נותן מדד סוג של לסיבולית, לדורביליטי, כמו שאמרת, אני חושב שלא, זה לא, האם עכשיו, אתה יודע, הרחבתי איזה מספרים מדהימים עכשיו ב-FTS TFTP, האם אני אחרי זה אחזיק רכיבה באיש ברזל, בנודה 0.72 מהמספר הזה, אני חושב שאצל 90% מהאנשים, לא.
כן, מסכים איתך.
באמת לדעתי, טסט שיותר מדמה את התנאים של התחרות, את השעות, את הסיבולת באמת, את הזמן שאתה צריך לבעות על הוקף, ואם זה הדעיכה שלך, אתה יודע, כמו שאמרת, גם הנוזלים שאתה מכניס, האוכל והכל, אתה משחרר את הכל ביחד, ואז באמת אתה רואה איך זה משפיע עליך, זה דעתי טסט היום הרבה יותר נכון. אולי באיזשהו מקום זה, אתה יודע, פחות כביכול מדויק, כי אתה יודע, זה נתון להרבה מאוד, אתה יודע, השפעות מבחוץ, כי טסט FTP בסוף הוא משהו כל כך ממוקד וסטריל יחסית, למה ששוב פעם, כן. עכשיו אם אני עושה אותו כמו שאתה עשית, ואמרת שעשית אותו בשטח בחוץ, בקצת עלייה, אז אני גם יכול להגיד כן. לך רגע, אתה יודע, אנחנו יודעים שאתה קצת יותר בעלייה, יותר קל להפיק את הוואטים, אז הוואטים יותר גבוהים, אבל אז אני אגיד, אוקיי, רגע, אבל התחרות שלך היא גם הולכת להיות בתנאים כאלה, אז כביכול כן. לך זה יותר באמת נכון לעשות את זה ככה, אבל אם מישהו אחר, כי אני כן מכיר סיפורים של הרבה אנשים שולחים ועושים את הטסט הזה בעיני שרים, ואחרי זה כן. על פי המספרים האלה מחליט איך עושה את האיש ברזל שלו, את הרכיבה באיש ברזל, זה גם פחות נכון, אז אני אישית בשנים האחרונות פחות ירד לי מזה, ואתה יודע, אני באמת יותר חושב לכיוון הסיבולת, לכיוון כן לראות כמה אתה יכול, אתה יודע, במשך הרבה שעות, איך זה משפיע עליך, ולפי זה מפיק את המספרים.
לא, לא, אני מסכים איתך במיליון אחוז, אני מסכים איתך בכל מילה, אני יכול להגיד לך סתם, חצי בצחוק, חצי ברצינות, אני גר בנופית, אני כשאני יוצא לרכוב עם האופניים, אין לי דרך להגיע הביתה, מלבד בסוף לעלות הביתה את איזושהי עלייה, אוקיי? או מהשטח, אחת משתי עליות שאני יכול, או מהכביש, שבגדול יש לי רק עלייה אחת מהכביש, או לא משנה, אבל איכשהו אני צריך להגיע בסוף הביתה. ואני תמיד אומר שזה הטסט הכי חשוב. תמיד אני יוצא לרכב עכשיו, נגיד, 3 או 4 שעות, ונגיד עשיתי רכיבה לא פריירית, ואולי גם היה חם ועניינים וזה. רכבתי איזה 3-4 שעות, צרפתי איזה 2,000-3,000 קלוריות, לחצתי על הפדלים. עכשיו אני מגיע לנחל ציפורי, ואני צריך לעלות העלייה הלבנה הביתה. אני עולה את העלייה הלבנה הביתה, אני יכול בסוף העלייה להגיד לך באיזה כושר אופניים אני. אתה מבין את כאן?
כן, כן.
לפי הבטים שאני מרגיש שאני לוחץ בעלייה, לפי ההילוך שאני עולה את העלייה, לפי ה... איך אני מגיע לקצה העלייה למעלה, אוקיי? לפני השחרור הביתה, אני יודע להגיד לך, זה הטסט הכי חשוב, אתה מבין? אני גם יודע, אני גם יכול להגיד לך זמן. אני יודע שהעלייה הזאת, אתה יודע, כשאני בכושר טוב, אני עולה אותה בנגיד 7 דקות, וכשאני עייף ולא בכושר, אני עולה אותה בנגיד 9 דקות.
כן.
אוקיי? אז אני חושב שלפעמים זה הטסט הכי חשוב, וגם באימונים שאנחנו עושים, נגיד בשבתות וזה, אני תמיד מסתכל מי רוכב טוב ולוחץ על הפדלים, שיש עוד גבעות ועליות וזה, בשעה האחרונה. אתה יודע, שיש עוד איזה עלייה לטפס, עוד איזה גבעה לעבור, וכולם כבר קצת עייפים ושחוקים וזה, וכבר שרפנו איזה כמה אלפי קלוריות. ואז אתה רואה מה המצב הרגליים של כל אחד, העמידות וזה, וזה הטסט בעיניי הוא הכי חשוב, אתה מבין? יותר חשוב לי מאשר איזה טסט FTP שמישהו יעשה עכשיו בצורה סטרילית על הטריינר או בחוץ. אבל שוב, אנחנו כן צריכים, גם לך בשעון יש נתון FTP, כי אתה חייב איזשהו עוגן. נכון. אחרת אתה בבעיה, אתה מבין? כאילו... נכון. אז אני כן בעד שאנשים ידעו מה ה-FTP שלהם. צד שני, עוד פעם, אני לא חושב ש-FTP הוא מדד ליכולת באופניים, בטח לא ליכולת בספורט סיבולת, באלפי סיבולת ברכיבה. וגם עוד דבר, אני חייב להגיד את זה, אתה יודע, אנשים לא אוהבים לשמוע את זה, אבל אני תמיד אומר את זה, כי זה האינטגריטי שלי וזה האמת שלי. הרבה מאוד אנשים חושבים שה-FTP שלהם יותר גבוה ממה שהוא באמת. אוקיי? עכשיו, זה קורה... או כי הם מכניסים איזשהו נתון שאין לו שום אחיזה במציאות.
או ששוכחים לעשות 5 דקות בהתחלה של ה-all out.
או שעושים טסט שהוא לא באמת טסט כמו שצריך. עכשיו, אני תמיד אומר שכולם נורא מרוצים מזה, כי גם המאמן מבסוט, כי הספורטאי מבסוט שיש לו FTP גבוה, גם הספורטאי מבסוט, כולם כאילו מבסוטים. שוואו, יצא לי FTP 5 וואט לקילו נגיד, כן? מישהו עכשיו... לא יודע, שוקל נגיד 60, ועשה טסט FTP על 300. אתה אומר, וואו, בוא נחזיק על 300, זה 5 וט לקילו, 5 וט לקילו. ואז אתה רואה אותו רוכב על האופניים באיזשהו אימון או תחרות, ואתה אומר, איפה 5 וט לקילו, אין מצב, ובכלל זה לא בכיוון. עכשיו, אתה יודע, אני רואה את זה כל הזמן. ואני מאוד נגד זה, וכשאנשים שואלים אותי מה ה-FTP שלהם, ואני, מה ה-FTP שלי, ואני אומר להם, אז הם אומרים לי, לא יכול להיות, זה נמוך. אני אומר להם, אתם אומרים את זה כי כנראה אצלכם כתוב יותר גבוה, עכשיו השאלה, מי טועה? אני חושב שאתם טועים, אוקיי? א', אני, אין לי באמת, היכולת שלי במאמצים קצרים יחסית היא לא טובה, אני הרבה יותר טוב בספורט ציבולת, כאילו מרחקים ארוכים, מבחינת התפלגות צבעי שריר והכל. ובית, אני חושב שה-FTP שלי הוא פשוט ריאלי, ושל הרבה אנשים אחרים הוא לא. הוא הרצוי, הוא לא המצוי.
כן.
אז גם את זה היה לי חשוב להגיד.
נקודה למחשבה.
וגם...
אגב, סתם, אתה יודע, אני חושב, אתה יודע, אנחנו עושים את הפודקאסט הזה כבר 6-7 שנים, אני חושב. אני חושב, דיברנו על הטסט הזה מלא פעמים, ואני חושב שאתה יודע, לאט לאט גם עם כל הדברים גם של החורים ועם הניסיון, אני חושב שההשקפה שלנו כן השתנתה, וכל הדברים שדיברנו עכשיו, אני לא חושב שדיברנו על הטסט הזה באופן הזה לפני 6 שנים או 5 שנים, אז סתם גם, אתה יודע, אנשים שמאזינים כן. לנו הרבה שנים, בטח גם ישימו לזה לב.
יכול להיות, שמע, עוד פעם, אני שוב, אני לא הפכתי להיות עכשיו אנטי הטסט, ממש לא. אבל אני כן חושב שאתה יודע, כולנו מבינים את הטסט בקונטקסט הנכון ובפרופורציה הנכונה ולא מעבר.
כן. כן, ואתה יודע, אולי באמת אני רק לסיום הטופיק הזה, אתה יודע, גם הזכרנו את התאונה בהתחלה, ואני חושב שאולי גם הפעם לא מספיק הדגשנו כמה גיהנום הטסט הזה, אז אתה יודע, הרבה פעמים שאנחנו מדברים על איזה נושא כזה, אנשים הולכים ועושים את זה. דיברנו על עליות, אנשים יחילו לרוץ בעליות, עכשיו אנשים יחילו לעשות את הטסט FTP בחוץ, אז מי שעושה את זה על הכביש, אני רוצה להגיד שאני אישית בחיים לא עשיתי את זה על הכביש, דעתי זה סכנה, לא יודע, אני שאני מסיים את הטסט הזה, אני רואה שחור בעיניים, אני כמעט מתעלף. אני לא מדמיין לעשות את זה בחוץ על הכביש, במיוחד, אתה יודע, עם התאונות והמצב על הכבישים היום, לפחות במיוחד מישהו שרוכב לבד, לא הייתי עושה את הטסט הזה בחוץ היום, לבד, על הכביש.
כן, מסכים לך.
זה דעתי לפחות.
שוב, עוד פעם, אלא אם אתה באיזשהו כביש מאוד מאוד מבודד, מקום מאוד מאוד מסוים. בהחלט טסט בעייתי בחינה בטיחותית, כי בדרך כלל אתה מה שנקרא מגרזן עם הראש למטה, מתישהו אתה כבר לא רואה בעיניים, אתה רואה שחור בעיניים וזה, בהחלט רמת סיכון גבוהה, ללא ספק.
בדיוק. טוב, אז אמרנו 6-7 שנים, אז גם כנראה המיקרופון שלי עשה את שלו, ובטח אתם שומעים בפרק הזה שהאיכות של הסאונד היא לא אותה איכות, אנחנו נטפל בזה בפעם הבאה, ואני מצטער. אז ככה, הנושא הבא, הטור דה פרנס, ליאור, הסתיים לו, בלי הרבה הפתעות.
כן, האמת, ראיתי את השבועיים הראשונים, בשבוע האחרון כבר ראיתי קצת בטרק ועניינים, אבל זה כבר היה שבוע כזה קצת שלא קרו בו הרבה דברים. אתה יודע, היה עוד טור של קרב בין שני רוכבים, שזה קצת משעמם. אתה יודע, בין פוגצ'ר לוינגוגארד, וקצת מבאס לראות שאתה יודע, לפחות כרגע אין אף אחד שיכול לתת להם פייט, רמקו לא נתן פייט ופרש, היה את החבר'ה מרדבול, אבל אתה יודע, הם היו סבבה, אבל לא מספיק טובים, רוגליץ' ו... אתה יודע, זה היה כאילו לא שם, לא עד הסוף שם. אז בעצם שוב היה לנו קרב כזה ראש בראש, שהוכרע בשלבים די מוקדמים.
לא בדיוק, אבל כן.
כן,
כן.
כן.
אני לא יודע, בשלבים. אתה יודע, גם פעם קודמת, אי אפשר לא לשאול את השאלות. איך יכול להיות? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות, ליאור? שזה ככה, שיש מישהו אחד שקורך דומיננטי. זה הגיוני?
תראה, קודם כל, באחוזים, הפער בינו לבין, לבין יונס, על טור של 3 שבועות, זה, אתה יודע, זה פער של כמה עשיריות האחוז, מה שנקרא. אתה מבין, כאילו, על פני 3 שבועות, תחשוב שזה פער שהוא מזערי מאוד, 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 מאוד. אז אם אתה מעלה תהיות לגבי יכולת של אחד מהם, אפשר אולי גם לעלות תהיות לגבי היכולת של השני, כלומר, ברור שנכון שיש אחד שהוא עדיין טיפה יותר טוב, אבל בשני מפגינים יכולות מטורפות.
אני אשאל את זה ככה אולי. אני חושב שבענפי ספורט אחרים, ראינו שנניח שיש שנה מסוימת או סתם אפילו בתחרות אחרות בנשים, אישה נניח אחת מאוד דומיננטית, אנחנו רואים שמהר מאוד בשנים האחרונות, תוך לא יודע, אפילו פחות משנה, שנה, השאר מצליחים לצמצם בצמצום כן. מאוד משמעותי.
כן.
איפה השאר? כאילו, אתה יודע, כולם הרי משקיעים גם הרבה כסף בזה, שם מדובר במיליונים, ועדיין, אתה יודע, השאר הרבה מאחור.
כן, אבל תראה, יש היום 3 קבוצות דומיננטיות בענף האופניים, בכביש, UAE, ויסמה, ובשנתיים האחרונות גם רדבול. ואתה רואה את זה, כאילו הכסף הגדול הוא שם, וכל הקבוצות האחרות מגרדות ניצחונות בסטייג'ים וכדומה. אני חושב, כמה שאני תמיד קצת ציני כלפי הנורווגים, אני חושב שאנחנו נראה את היונו איקס האלה, עם כסף קטן יחסית מתחילים להיות גם במשחק, כי הם לא פריירים, אוקיי? אבל אתה יודע, אתה רואה את הפער, ביכולות, שמע, זה הרבה מאוד דברים, אתה מבין? זה מספיק שהקבוצות האלה, יש להם מעטפת הרבה יותר טובה של ציוד, ביגוד, תזונה, גם לפני, גם תוך כדי הטור. אז אני חושב שזה כן בסוף משפיע, עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. אני שומע שברדפורד חוזר לאינאוס, בעצם מי שבעצם התחיל את כל הפרויקט של סקאי, וטבע את המונח Marginal Gains, שמעתי שהוא חוזר למשחק, וזה יהיה מעניין לראות מה יקרה עם אינאוס. כי אני חושב שהקבוצה הזאת היא עוד לא נתנה את ה... בוא נגיד, היא עוד מנסה, תנסה לחזור למשחק. היה כמה דברים לאורך הטור שכן ככה צדו את עיניי. אחד, משהו שככה העלה תהיות לגבי ההתנהלות של הטור, והיה נגש בעלייה באחד הסטייג'ים, והם ראו שכנראה הרבה מהרוכבים לא יעמדו בקאט-אוף. אז הם שינו את הקאט-אוף. הקאט-אוף הוא באחוזים מהזמן של המנצח. והם די מהר הבינו שכנראה יונס ופוגי הולכים לעשות איזה זמן פסיכי, והרוכבים היותר כבדים, הפחות טובים בעליות וזה, עשו, הספרינטרים עשו זמן חלש. אז הם תוך כדי תנועה כבר הודיעו שהקאט-אוף השתנה, והם שינו את האחוזים של הקאט-אוף. אתה רואה את זה, אז אתה אומר... בדיוק, אתה רואה את זה, אז אתה אומר, אתה יודע, אתה מכיר תחרות שמשנים את החוקים תוך כדי התחרות, זה... אני משתגע מהדבר הזה. אם החלטתם על קאט-אוף, יכול להיות שטעיתם, אבל תעמדו מאחורי הדבר הזה.
גם בוא, זה לא איזה תחרות בפתח תקווה.
בדיוק, בדיוק. אז זה הדבר הראשון, ואגב, באותו סטייג' בנגש בעלייה, היה מעניין לראות מי בחר באופני נגש ומי בחר באופני כביש. אנחנו תמיד אומרים שבעליות בסוף אין מה לעשות, האופני כביש יותר מהירים בגלל שהם שוקלים פחות. השאלה, מה האורך של העלייה צריך להיות ומה אחוז שיפוע צריך להיות כדי שהאופני כביש באמת יהיו יותר מהירים מהאופני נגש. השאלה גם מה קורה אם אתה לוקח את האופני נגש ומגרד כל גרם שאתה יכול, כולל לא לצבוע את השלדה.
בדיוק, כולל הצבע. גלים, בדיוק.
גלים, כן. אתה יודע, הם הורידו שם גרמים ברמת ברגים וברמת זה, ואתה יודע, והרבה מהם רחבו עם אופני נגש.
כן, זה...
וזה היה מעניין
קטע.
לראות.
זה קטע את כי את אני כן. הרבה פעמים מקבל את הרושם ש... להרבה מהרוכבים האלה, האופני נגש זה סיוט, הם כאילו שונאים את זה, הם כאילו חייבים לעשות את זה, אבל אז זה די מפתיע אותי שדווקא הרבה כן היו על אופני נגש, כי אני דווקא מצפה את ההפך.
כן, מסכים איתך, והקטע הוא שפוגי שרחב עם אופני כביש אווירודינמיים, לפני העלייה היה קטע יחסי מישורי, הוא עשה את הזמן הכי מהיר עם האופני כביש על הקטע הראשון המישורי, אוקיי?
כן,
ואז אתה יודע, זה העלה עוד יותר תהיות לגבי היכולות שלו, אבל בסדר, לא ניכנס לזה כאן, אתה יודע, לכל הדיון הזה.
כן,
היה
אבל...
עוד נקודה, הייתה עוד נקודה, שהבנתי שהרייטינג של הטור בטלוויזיה מאוד מאוד ירד ברחבי העולם השנה. אוקיי? שזה מגמה שרואים אותה, והיא השנה מאוד התחזקה, שאחוזי הצפייה בטור היו מאוד נמוכים.
קטע.
ואני חושב שאתה יודע, יכול להיות שגם הם צריכים לחשוב על איזשהו רענון, כי אנחנו יודעים היום שכל הענפי ספורט ציבולת, מנסים למצוא פורמטים חדשים ולרענן ולקצר, כדי שהשידור יהיה פחות מתיש. כאילו, יש סטיידים בטור שאתה יושב 4 שעות מול המסך, לא קורה כלום, יש את
המתחת
בריחה. כן. ואני פריק של העניין, ועדיין אני לא יכול לשבת ולראות את זה בלי להיות על המחשב תוך כדי ולעשות דברים וזה. ואני חושב שהטור בסוף, לדעתי, יצטרכו לחשוב על זה גם. אתה יודע, אם השלושה שבועות האלה גם צריך כל כך ארוך, או גם לעשות סטייג'ים קצת שונים, אולי לקצר. סטייג' של ספרינטים, למה הוא צריך להיות 4 שעות בשביל לנקור פרסומות, כאילו, בשביל שיהיה זמן שידור, אתה מבין?
קודם כל, כן. בסוף
זה נגמר על ספרינט, כן.
כן, אבל אני חושב שבאמת, אתה יודע, עם השנים, שזה שנה אחרי שנה ככה, אז כן, באיזשהו מקום זה ממצא את עצמו, וגם, אתה יודע, שיש שוב פעם מוביל אחד כל כך דומיננטי, אולי גם זה איפשהו מוריד את העניין, כי אתה יודע איך זה ייגמר, אבל מה שכן, צריך להגיד, עדיין בטור יש את כל היריבויות, ודווקא שזה, אתה יודע, משהו לפעמים נניח חסר בטריאטלון, אז פה יש את זה, כן. שמע, יש פה אויבים מושבעים כאלה, ודווקא בקטע הזה כן מעניין לעקוב אחרי זה, אז מעניין מה שאתה אומר באמת לגבי הרייטינג, אבל אני כן מסכים איתך שביוחד שיש מוביל אחד כל כך דומיננטי, צריך לשנות, צריך לשנות או את החוקים איכשהו, או להוסיף עניין, סתם, בפורמולה אחד גם היה משהו כזה, וכן, הוסיפו חוקים חדשים, ותחרויות קצת שונות, כן, בשביל לגוון, וזה כן עושה את העבודה. אז בטוח שגם כאן...
כן, גם מדברים גם על אופציה של תקרת שכר, כאילו, בשביל קצת לאזן את העוצמה של הקבוצות, העוצמה הכלכלית, כאילו.
כן, אז זה בטוח משהו שישפיע. ועדיין, אני חושב שצריך פה צעדים יותר דרמטיים. סתם, נניח אם בקאט-אוף היו מקסרים שם את כל מי שלא עומד בקאט-אוף. אז זה מוסיף עניין.
לגמרי, לגמרי. מצד שני, זה שולח חלק מהספרינטרים הביתה, אז אומרים, אוקיי, אז אתה יודע,
נכון.
מה נעשה עכשיו.
אבל זהו, עכשיו תחשוב, הקבוצה המובילה, בלי הספרינטר הראשי שלה או משהו כזה, אתה יודע, זה מוסיף עניין אחר, אז יש כאן משהו, כן?
אבל, אני בעד.
זה לכאן ולכאן. כן.
כן, זהו, ואחרי זה היה את הטור של אנשים, שהוא היה קצר יותר, הוא 9 ימים. למעשה הוא התחיל כבר בימים האחרונים, דעתי, של הטור של הגברים. הייתה חפיפה מסוימת, ולא יצא לראות הרבה, אבל יצא לראות קצת, יצא לראות הסטייג' בסוף שיחריע את הטור, יום לפני היום האחרון, שפאולין... ניצחה, רחבה ממש יפה באיזה עלייה, ובעצם ניצחה את הסטייג' וגם ניצחה את הטור דרך הדבר הזה. מי שעוקב אחרי הכביש פחות מכיר אותה, היא בעצם חזרה לכביש רק בשנה, שנתיים האחרונות, אבל בכל השנים האחרונות היא הייתה מאוד מאוד דומיננטית באופני ערים. וניצחה כמה וכמה תחרויות חשובות מאוד באופני ערים, אלופת עולם, עניינים, היו לה עונות באופני ערים שהיא הייתה מדהימה, ואז היא החליטה לעשות הסבה, או אני חושב שהיא רחבה לפני זה, לפני הרבה מאוד שנים כן רחבה קצת בכביש, וירדה במשקל הרבה, שעכשיו יש הרבה דיונים על העניין הזה של המשקל, זה בריא, לא בריא, זה בסדר, לא בסדר, גם ברמה הפיזיולוגית, גם ברמה הפסיכולוגית, וכל המשמעויות הבריאותיות של זה, ובמיוחד אצל נשים. זהו, וניצחה בצורה די משכנעת כמה רוכבות שנחשבו, בוא נגיד, פייבוריטיות בטוח. זהו, אז... כיף לראות שהתחום של האופניים בנשים מתפתח. ראיתי המון קהל בצידי הדרכים בשידור. ממש כאילו התפעלתי מכמות הצופים. כמו שקורה בהרבה ענפים אחרים, כמו שקורה בטניס, כמו שקורה בטריאטלון, כמו שקורה בעוד הרבה מאוד ענפים אחרים, הכדורגל נשים בעולם, פתאום הטורנירים, התחרויות וזה, זה מקבל חשיפה וחסויות וזה, כמו שלא היה בעבר, וזה ממש יפה לראות את זה.
מגניף, מגניף. טוב, מאופניים נחזור קצת לטריאטלון, ואולי רגע נזכיר את ליאור, חברה שלך, אני יורק.
כן, כן.
וואי, אני יורק, כן. טוב, זהו, תלתה את הנעליים. באמת...
בגיל 42.
כן, אחת הרצות, באמת היותר מרשימות. אני עדיין לא מבין איך לפני שנה היא רצה ברוט מה שהיא רצה. באמת, אתלטית מדהימה, אני חושב שבאמת בתחרות האחרונות, אתה יודע, אני חושב גם על הפציעות, עברה תקופה פחות טובה, ושמה, אני באמת חושב, לפעמים, אתה יודע, דיברנו על זה כאן כבר הרבה, אבל צריך גם לדעת מתי לסיים, נכון?
כן, 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 לגמרי.
אז, כן. אבל שמה, אני עדיין תמיד נזכר בסיפורים שסיפרת, שהיית במחנה אימונים של סטאטון,
כן.
פגשת אותה בקפריסין הזה, נכון?
כן, כן.
וזה היה לפני כל השיטה התפרסמה ככה, נכון?
כן. היא הגיעה, זה היה 2017, היא הגיעה קודם כל יומיים אחרי מרתון פרנקפורט. אם אני זוכר נכון, היא ראתה במרתון פרנקפורט, שעתיים 36. זה היה המרתון הראשון שלה, אני חושב שזה היה המרתון הכי מהיר אי פעם של טריאטלטית. עד אז, זה היה עוד לפני הנעלי קרבון, הסופר שוז. היא הגיעה לקפריסין יומיים אחרי המראטון, משהו כזה, והייתי בשוק איזה מהר היא התאוששה, כאילו. יומיים אחרי המראטון היא באה, כבר שחתה איתנו, רחבה איתנו, רצה. היא לא רצה מהר עדיין, אבל היא, כאילו, לקח עוד יומיים שלושה, ואז היא חזרה גם לרוץ מהר. אז קודם כל, ביליתי את השבוע, משהו כזה, בקפריסין. בחורה סופר נחמדה. גרמניה קצת יבשה כזאת, אבל בסך הכל מאוד חיובית, חיננית, מאוד כזה down to earth והכל. אם אני זוכר נכון, היא עשתה לפני זה שתי אולימפיאדות. אחת בלונדון 2012, אחת בריו 2016. ולא כחווה, כי היא הייתה טובה בעיקר בריצה. אבל שחייה הייתה בסדר, ואופניים הייתה בסדר, ובריצה הייתה באמת טובה. אבל היא לא הגיעה באולימפיאדה לאיזה משהו outstanding. ואז ב-2017 היא באה למחנה של סאטון, היא חשבה לעבור להתאמן אצל סאטון. עד אז היא התאמנה אצל דן לורנג, שאימן גם את יאן פרודן לאורך השנים, ומאמן עכשיו עוד הרבה אנשים, עוד הרבה ספורטים אחרים, כולל את לוסי ואת פרדריק פאנק וכדומה. והיא הייתה איתנו שבוע במחנה, יצא לי לשחות לידה, אבל לא הצלחתי לשחות איתה, אבל לא הייתי רחוק אז. באופניים רחבתי איתה, הייתי בסדר כאילו לרכוב איתה, ובריצה לא הייתי בכלל, לא ראיתי אותה בריצה, זאת אומרת, היא לא ראתה אותי יותר נכון להגיד בריצה, היא רצה בכמה רמות יותר טוב ממני, אבל היה נחמד מאוד, כאילו, אתה יודע, לדבר איתה וזה. ואז באמת היא עשתה אחרי זה הסבה על המרחקים הארוכים, בסופו של דבר היא לא עברה להתאמן אצל סאטון, היא נשארה עם דן לורנג, ועשתה מסבה על המרחקים הארוכים, חצאים, ואחרי זה מלא, ועשתה קריירה מאוד יפה במרחקים הארוכים, הרבה יותר טובה מאשר במרחקים הקצרים, כולל, נגיד, בוואי הראשון שלה הייתה על הפודיום, לדעתי, סימה שלישית, אם אני זוכר נכון, אני חושב שזה כבר היה 2018.
כן.
אחר כך ניצחה. ניצחה את אליפות העולם בוואי, עם ריצה מאוד מרשימה. החוזקה שלה זה הריצה. היא לאורך השנים גם מאוד שיפרה את האופניים. היא תמיד הייתה שחיינית כזה טובה, אבל לא מעבר. רצה מטורפת ורוכבת... היא שיפרה באיזשהו שלב את הרכיבה, ואני זוכר שבהוואי היא רכבה כבר ממש טוב. ניצחה ברוט, ניצחה לא מעט תחרויות, עשתה המון פודיומים, גם ב-T100, גם ב-70.3.
חושב שהיא ניצחה כמעט בכל תחרות גדולה משמעותית, לאורך השנים.
כן, כן. זהו, וראינו כבר בשנתיים האחרונות שזה לא זה. ועכשיו היא פורשת, היא ניסתה לעשות תחרות בויטוריה ולא הצליחה לסיים, שחררה. זהו, חבל, אבל זה היה ברור שזה הולך לשם.
כן, כן. טוב, בוא נראה מה, מה, מה הייתה בהמשך, אבל אני חושב שזה החלטה נכונה לגמרי.
מסכים איתך, מסכים איתך. האמת, הזכרתי את רוט עכשיו, אז התפרסם השבוע שהם עשו 65 בדיקות השנה, חומרים אסורים.
65.
כן.
וואו.
כן.
זה הרבה כסף. זה הרבה כסף.
זה המון כסף.
וואו.
המון כסף.
וואו, וואו. כן. אוקיי, אוקיי.
מסתבר ששנה שעברה הם עשו 14, והשנה הם עשו 65. הם בעצם הכפילו יותר מפי 4 את הבדיקות, והם, כמו שהם הצהירו, אתה זוכר ודיברנו על זה, הם עמדו בהתחייבות שלהם.
כן.
ועשו הרבה בדיקות.
זה 2,000 ומשהו שקל לבדיקה, אם לא יותר. לפחות בשקלים, אני חושב. אז 65. תלוי אם אני מניח איך, אתה יודע, כמה בודקים וזה, אבל וואו, אוקיי. שמע, כל הכבוד. ומה יצא? הם פרסמו מה יצא מזה?
לא, 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 לא שמעתי. לא ראיתי שהם פרסמו אם תפסו, כמה תפסו וכדומה. יכול להיות שגם עוד אין את התוצאות, זה לוקח כמה שבועות. מה שכן, אבל דרך הדבר הזה למדתי שיש עכשיו עוד שיטה חדשה לבדיקות. בעבר היו עושים בדיקות שתן, אחרי זה התחילו לעשות בדיקות דם. והבדיקות דם הן עוד יותר מורכבות ויקרות והכל, ועכשיו הבנתי שהם מצאו איזו שיטה לאיזו בדיקת דם שיחסית פשוטה וזולה. אני לא בדיוק יודע טכנית איך זה מתבצע, אבל... זה כנראה בדיקה שקצת מזכירה את ה... איך שלוקחים דם כשעושים בדיקות לקטט, שלוקחים לך דם מהאוזן או מהאצבע או משהו.
כן.
אז כנראה זה משהו בסגנון הזה, כלומר לא צריך להתחיל למלא מבחנות בדם וכדומה, אלא כנראה אפשר לקחת ממש מעט דם, ודרך הדבר הזה לעשות לך בדיקת חומרים אסורים. כנראה שגם ככה הם קצת מצליחים להוזיל את הבדיקה. גם לקצר אותה אולי, גם להוזיל אותה, ואז אני מאוד מקווה שבאמת הדבר הזה יתפתח ויצליחו להוזיל את הבדיקות, ואז אנחנו נראה בתחרויות הרבה יותר בדיקות. ולא רק בתחרויות, כי כמו שאנחנו יודעים, צריך לעשות בדיקות גם בשוטף. בדוק אנשים בתחרויות זה לא...
בהחלט, בהחלט. אתה יודע, אנחנו אומרים את זה כל פעם, ונמשיך להגיד את זה.
לגמרי.
אבל כן, תשמע, האמת שאני לא הכרתי את זה, שיש את הבדיקה החדשה, ואני... מעניין מאוד, ואני רק רוצה שוב פעם לחדד, אמרת בתחו 65 אנשים, שזה גם הרבה מהקבוצות גיל, כן? כי אנשים
כן, כן.
שבודקים מקצוענים, בדקו פה אנשים רגילים. כי בעבר, כן. מכל מיני סקרים אנונימיים, הבינו שיש הרבה מתחרים מקבוצות גיל, שגם לוקחים כל מיני חומרים. האמת שיהיה מעניין מאוד לשמוע על התוצאות.
מסכים איתך, ואם כבר אנחנו מדברים על זה, אז עוד נקודה מרות, זה הנושא של ה-Race Ranger, בעצם הטכנולוגיה שבעצם עוזרת לספורטאים לשמור על מרחק חוקי בתחרות, ומצד שני, היא אוספת מידע. עכשיו, כרגע רק המקצוענים משתמשים בטכנולוגיה הזאת, וברות היו כמה עשרות מקצוענים, גם גברים, גם נשים, ובפעם הראשונה אי פעם, פרסמו את הנתונים, ובעצם אפשר לראות כמה כל אחד מהספורטאים, המקצוענים, היה בדרפטינג, או רחב לא חוקי נקרא לזה. למשל, היה יפה לראות שסם לידלו, שניצח את התחרות, היה אפס. אפס מהזמן הוא רחב במרחק לא חוקי, לפי הנתונים של הרייס רנג'ר. ומצד שני, ספורטאים אחרים, וינסנט לואי למשל, שהגיע, נדמה לי, רביעי בתחרות, ופרגנו לו ממש, כי הוא עשה באמת תחרות יפה בשל פעם ראשונה איש ברזל, היה די הרבה זמן במרחק לא חוקי, וכל
מיני... 10 דקות כמעט?
כן,
משהו כזה. אני חושב שזה הזמן.
כן, כן, כן.
אני חושב שיש מישהו ברשימה שם, שהיה כמעט 90 דקות. שמע, זה... זה לא נעים, אתה יודע, לא נעים לראות את זה, אולי באמת זה הכי משמעותי עבור התותחים הכבדים, וינסנט לואי כזה, כי בגדול, אתה מבין שעם זמן כזה, אתה יודע, הוא עושה דרפטינג 10 דקות, עונשים, ויש מצב שלא באמת מגיע לו להיות במקום הרביעי, אני גם טועה, אתה יודע, עד עכשיו באמת לא פרסמו את זה וכן החליטו לפרסם את זה כי במסיבת עיתונים לפני זה סם לייד לא הילה את הבקשה הזאת.
כן.
אני טועה האם זה יקרה בהמשך, כי שמע, יש פה הרבה מאוד השפעות, גם אני אומר מבחינת נותני חסות, איך שכל העניין הזה נראה. שמע, הבחור שעשה 90 דקות דרפטינג, מה זה? זה כביכול הייתה כבר אמור להיות פסילה, נכון? בגדול.
כן, כן, כן.
אבל שמע, ואני חייב להגיד כאן עוד משהו. הזמנים האלה, תחשוב שהם עשו שם חיתוך, הזמן הזה לא מוחלט על כל התחרות. הם החליטו שיש קטעים מסוימים שלא עוקפים בהם דרפטינג, כמו עליות ועוד כל מיני קטעים מסוימים. חתכו שם כן. הרבה מאוד מהתחרות. וגם אחרי כל החיתוך הזה, ה-90 דקות, זה אחרי החיתוך. אז תחשוב שזה כן. היה הרבה יותר.
לגמרי. Okay?
וגם ווינסט לואי והכל, זה כנראה היה הרבה יותר. שמע, זה קטע. אני כן מקווה שימשיכו להשתמש בטכנולוגיה הזאת, וימשיכו לפרסם תוצאות, למרות שאני חושב שאחרי מה שראינו, אני לא בטוח. כי אני לא חושב שאנשים חשבו שהם יראו כאלה מספרים. אני חושב שאני שראיתי את זה, אני לא יודע אם להגיד הייתי מזועזע, אבל וואו, זה לא משהו שהיית מצפה מחבר מקצוענים שמתחרים בזה כי המקצוע שלהם, ושזה ככה זה יראה, בתחרות ללא דרפטינג.
אני מסכים איתך, אני חושב שמה שמעניין שהם ידעו מראש שזה הולך להתפרסם אחרי התחרות, זאת אומרת זה לא שזה נפל עליהם, אני חושב שגם אולי בעתיד יוכלו להשתמש בזה ולהגיד, אוקיי, מי שעושה מעל X זמן דרפטינג או משהו כזה, או נמצא מעל X זמן מרחק לא חוקי, מקבל פנלטי. או תוך כדי התחרות, כבר אתה יכול להגיד, אוקיי, יש לו, לא יודע, הוא מקבל אדום, או אחרי התחרות מוסיפים לו זמן, אבל זה טכנולוגיה שפעם ראשונה אנחנו רואים שיש לה... הם, אתה יודע, דרך להשפיע על התחרות, כן, לא רק בהיבט ש... כן, 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 כן. ואז עוד פעם, זה מעלה את הנושא של, שלנו, של הספורטאים החובבנים, האם יצליחו להכניס את זה לכולם, גם בקטע הכלכלי, גם בקטע הטכני, איך מרכיבים לכולם כזה על האופניים והכל, וגם אולי זה יציף את מה שאנחנו יודעים, שיש מסלולים שיש בעיה של יותר מדי מתחרים על המסלול.
אתה בדיוק מדבר על הנקודות הקשות. זה הבעיה הכי גדולה. הצפיפות על המסלול, וברור לכולם שאתה ממש 2500 של מסלול, כזה, כל מסלול יהיה דרפטינג, והרבה. כן, אני רק אחדד ואגיד שוב פעם, שאתה עושה דרפטינג עם הריס רנג'ר הזה, נדלק לך אור אדום. אז זה לא משהו שאתה כן. מקבל אחרי זה בהפתעה שעשית דרפטינג. אתה באותו רגע יודע שאתה במרחק לא חוקי, כן? אז אני כן אגיד שהטכנולוגיה הזאת יקרה. אם זה ייכנס, זה ייכנס על בסיס הכיס שלנו, כי אני לא רואה איך איירון מן או כל תחרות אחרת מממנת את זה. כרגע קשה לי לראות את זה נכנס, אתה יודע, אולי... אם יעשו איזה משהו כמו קבוצות גיל מאסטרס כאלה, מקצוענים, כאילו, לא מקצוענים, אבל בין מקצוענים לקבוצות גיל רגילים, וגם אני מאמין שאולי תשלם מחיר יותר גבוה, אז תתחרה ככה. צריך להגיד שאני גם שומע על כל מיני שימושים שהמערכת הזאת גם יכולה לעשות נוספים, ולתת עוד מדדים מעניינים, שאולי יהיה מעניין ללמוד, אתה יודע, כל אחד יהיה לו מעניין ללמוד מהרכיבה שלו, שהוא רוכב עם החיישנים האלה. כל כן. שימושים עתידיים מגניבים, אז זה גם מעניין, מעניין מאוד לאן זה התפתח. הבנתי שהם קיבלו איזושהי השקעה מחבר'ה גם מערב הסעודית, אבו דאבי כזה בזמן האחרון. בוא נראה לאן זה הולך.
אני חושב שאליסטר בראונלי מושקע בחברה הזאת.
ברצינות, וואלה.
כן, 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 אני חושב שהוא קנה אחוזים בחברה.
תשמע, יהיה מעין, כאילו, בסופו של דבר צריך לזכור שהספורט שלנו הוא יחסית יותר איזוטרי ויותר קטן, למרות שכביכול בשנים האחרונות מושקעים הרבה מאוד כספים. לצערי, אני חושב שעד עכשיו הכספים האלה לא הוכיחו את עצמם באיזשהו אופן מיוחד, אבל וואלה, אני מקווה, מקווה לראות את זה יותר נכנס.
כן, כן, אז... אם אנחנו מדברים על איש ברזל, אז בואו נדבר על עוד כמה נקודות. אחת, יש דיבורים יותר ויותר על משהו ששוב, אתה ואני דיברנו על זה כבר כמה פעמים, וקרה בארץ בתחרות מסוימות, אני מקווה מאוד שזה יקרה עכשיו באיירומן בעולם, שלפתוח את הקטגוריה הנוספת, שהיא לא מקצוענים ולא חובבנים, אלא משהו באמצע כזה, לעשות איזה מאסטרס פרו כזה, או אליט אמצ'ורס כזה, יצטרכו להחליט מי יכול להיכלל שם, והאם זה בחירה, או שאתה צריך להציג איזשהו קריטריון, ויהיה אולי זינוק המוני, וזה, זה כאילו יהיה אחרי המקצוענים. אני מאוד 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 בעד הדבר הזה, מהרבה בחינות, ואז גם שם אולי יכניסו את הרייס רנג'ר, ואולי יהיו יותר בדיקות חומרים אסורים, בדיוק לחבר'ה האלה.
בדיוק.
כל ה...
בדיוק. כן, בדיוק ש... כל ה... אני רק כאילו... אני יותר אסביר מה שאתה אומר פה, כי כאילו הרבה אנשים אולי לא הבינו למה צריך עוד קטגוריה, אבל היום רוב התחרות הם בזינוגים מדורגים, ולא כולם זינקים, בכל פעם זינקים 5 אנשים, כל איזה 5 שניות, 10 שניות, כל פעם תחרות אחרת זה קצת שונה. נוצר מצב שבו מתחרים חזקים, שבסוף שלו כן מתחרים על מיקום, אף פעם לא רואים את המתחרים שלהם לידם, אף פעם לא יודעים איפה מי ממוקם, אז היום כל הזמן יש לך חברים על המסלול ויש להם את האפליקציה, כל הזמן אומרים לך מי לפניך, מי מאחוריך, אבל זה לא... למי שבאמת מתחרה זה בעייתי. ובעצם מה שאתה אומר, זינוק המוני כזה של קבוצה כזאת, בעצם שמה את כולם על אותו קו, על אותו זינוק, כולם מתחילים אותו זמן, אתה כל הזמן רואה את המתחרים שלך לידך, כאילו תחרות אמיתית, שאתה באמת מתחרה בעל מיקום.
כן, כן.
כאילו הכי טהור שיש בקטע הזה, כמו שהיה פעם. אני גם חושב שצריך להיות משהו כזה, אני גם כן רואה שאנשים שמעוניינים לעשות משהו כזה, ולרוב זה חבר'ה יותר רציניים, אני כן רואה גם איך אתה תהיה מוכן להוסיף עוד כסף להשתתף במשהו כזה אולי, ואולי גם על הדרך לקבל את הרייס רנג'ר הזה, ואתה יודע, אולי ככה יהיה לך יותר שוק של, אתה יודע, דברים שמעצבנים אותנו, הדרפינג הזה למסלול, כי בכל יפסלו את המתחרים שלך ש... אתה יודע, מרמים, שזה מה שאנחנו רואים המון. אז וואלה, זה רעיון מגניב. בוא נראה אם באמת איירון מן או הגופים האחרים מצליחים לעשות משהו כזה.
כן, כן. אני שומע על זה יותר ויותר דיבורים, מעניין לראות אם זה בסוף באמת יקרה. אולי נסיים בעוד איזשהו נושא מקצועי שקשור לאיש ברזל. הבנות מתחילות לרוץ כמו הבנים. הנשים מתחילות לרוץ כמו הגברים באיירון מן. מבחינת הזמנים והקצבים, כלומר, הפער הולך ונסגר. אנחנו רואים נשים, דיברת קודם על אני יוג, שרצה בזמנו ברוט פחות מ-2.40, עכשיו מי שרצה ב-2.40 בלייק פלסיד, שזה נחשב מסלול ריצה סופר קשה, והיא רצה יותר מהר, אני חושב שמכל הגברים, למעט אולי ג'ייסון ווסט, שרץ 2.37, ומרק וואט שרץ 2.39. ונהיה מטורף, הקטע הזה שלאורה פיליפ וקייט מתיוס וכדומה, הם פשוט רצות באיירומנים כמו הזמנים של הבנים, באותה תחרות כאילו.
ואז אני אשאל אותך, איך זה יכול להיות?
אז אופציה אחת זה שהן רוכבות יותר קל,
אבל זה לא, אנחנו רואים שלא. הן רוכבות הכי חזק אי פעם. נכון?
לא, קל ביחס למה שהן יכולות, כאילו.
כן, אבל עדיין, אתה יודע, גם בלייק פלאסיד, שמע, ראינו ביצועים די מהירים גם לנשים. אז וואו, אני תובעת, אני... ואתה יודע, הזכרתי את זה גם קודם, גם עם הריצה של לני אורק שם שנה שעברה, והיא עוד רצה, רצה. אז לראות באמת זמנים כמו 2.40, זמנים כוח שמתקרבים לגברים, אז פעם אמרנו, אוקיי, נעלי קרבון, אבל זה כבר לא רק נעלי קרבון. והנה, גם כאן אנחנו רואים איך את השיפור הזה בשדה, נכון? המרג'ינל גיינס האלה. אז כן. כנראה כולם עושים פה משהו נוסף, כאילו אני טועה... מה עושים?
תראה, אנשים, כדי... אנשים בשנתיים, שלוש האחרונות, סוף סוף, קרו שני דברים שלא היו בעבר. אחת, הם גם נכנסו לכל המנהרות רוח והכל מה שהגברים כבר הרבה שנים, אז הם רוכבות יותר מהר. שתיים, הם מתחילות לרכוב יותר בשיירות, יותר טקטי, יותר כאילו בעבר כל אחת מהאנשים הייתה רוכבת קצת לעצמה כזה, בהוואי נגיד, ואתה רואה יותר את הדינמיקה הזאת שלא הייתה בעבר אצל אנשים, היא הייתה אצל הגברים מאוד ואצל אנשים פחות. זהו, אבל זה מדהים אותי לראות את זה, שכאילו הפער מצטמצם. הגברים אומנם כבר מתחילים לרוץ 2.30, ואפילו ראינו כבר אחד או שניים יורדים מ-2.30, כן? מת הנסון רץ 2.28 ברוט, אבל זה עדיין מאוד חריג.
כן, אני גם רוצה לסייג, אבל גם ג'ייסון וויסט הזכרת מקודם, אבל אז, אוקיי, הם רצו מדהים, אבל תסתכל על המקום הכללי שלהם בתחרות, וכביכול הוא רחב יותר חלש, אז אתה לא יכול להגיד שכביכול הוא לא השקיע את עוצמה ברכיבה, יכול להיות, ויכול להיות שהוא ירד גם יותר טרי לריצה, כביכול מבחינתו. אז נכון, 2.37 מצד אחד זה זמן מדהים, אבל הוא לא היה עם כולם, נכון? אז קשה, קצת קשה לי להשוות את זה, אבל בנשים לעומת זאת, מישהי שמובילה כל הדרך ורצה ככה, זה מדהים, אני באמת, אין לי הסבר לזה, וזה עכשיו באמת מתחיל לקרות מתחרות לתחרות, וזה ממש קפיצה כללית בשדה, כאילו לורה פיליפ שם, גם קייט מתיוס, אז נכון, זה, אתה יודע, ספורטאים שכבר שנים, כאילו שנים הם מתחרות ככה, ואתה יודע, ופתאום אתה רואה את, באמת את השיפור, את העקומת שיפור הזאת, אוקיי, מנהרות, זה משפר את הזמן ברכיבה, אז יכול להיות שהיא יורדת קצת יותר, יושבת יותר אופטימלי, יורדת פחות עייפה לריצה, אבל וואו, להחזיק מרתון שלם על קצב של 3.45, קצת יותר, 3.45, 3.50.
כן.
וואו, שמע, זה פשוט מדע בניוני, אבל כן, זה קורה.
כן, כן, קורה. ויפה לראות את זה.
כן, ממש, ממש, אני חושב באמת כל תחרות שאנחנו רואים, וגם, אתה יודע, במיוחד, איך קוראים למתחרה הגדולה הזאת, אני חושב גם הזכרנו אותה כאן.
הנורווגית?
הנורווגית.
שנצחה בלייק פלאסיד?
כן, כן.
משהו כאן. כן, כן. יש איזה שם מסובך כזה.
כן.
היא רצה 2.46 עכשיו בלייק פלאסיד, במסלול ריצה קשה. היא רצה כמו טרבר פולי, נגיד, בתחרות. אוקיי? שהוא נחשב רץ מטורף.
נכון, והיה לו תחרות קצת פחות טובה שם בריצה, אבל כן, אתה יודע, היא כאילו יחסית גדולה, אתה יודע, היא יחסית לספורטאיות אחרות, ועדיין, וואו, שמע, כיף לראות את זה, שאתה יודע, פוגאצ'ר שם לבד עושה כל פעם דברים, ואף אחד לא מצליח לעמוד איתו, וכאן אתה רואה, זה מה שגם יפה לראות, שאתה רואה את השיפור אצל כולם, אתה יודע, גם באנשים, גם בגברים, אני חושב שזה שומר על עניין, וכיף לראות את זה כל פעם מחדש, אני מת על זה.
מסכים איתך.
מגניב. טוב, נראה לי שבזה נסיים הפעם, פעם הבאה, זה אחרי הפיריינים, אז אני אספר כבר על הטיול שלי. וזהו, מגניב. אז טוב, אתם מכירים, תמיד אתם יכולים לעקוב אחרינו גם בספוטיפיי, גם באייטיונס, בכל פלטפורמת פודקאסט שאתם מכירים, ואם יש לכם שאלות, אתם תמיד מוזמנים לשלוח אלינו, ואנחנו ננסה לענות בפרקים הבאים. יאללה, עד לפעם הבאה.